start recording here. אמרתי שיש שתי דברים בכל ההצגה הזאת של העולם הנמצא כולו כאיש אחד, כן? דבר אחד זה החלק הפוזיטיבי, כן? העולם הוא כאיש אחד, יש כל מיני קשרים אחדותיים בינו. באופן ראשוני יש את הקשר הסיבתי, הכוכבים משפיעים עלינו, ואצל הרמב"ם זה לא הפוך, כן? יש פה דבר אחד חשוב ש... האמת שצריך לעיין לגבי שיטות אחרות, אבל ראיתי בהערות של נרבוני או אחד המפרשים בו שהעיר על זה, כן? יש עיקרון של סיבתיות, כן? השמיים הגלגלים, כן? משפיעים על כל ההשתנויות של העולם התחתון, כלומר העולם שלנו, העולם שמתחת לגלגל הירח, אבל לא הפוך, כן? קשר היחס, הוקטור, כן? הארו הסיבתי הוא תמיד בכיוון מלמעלה למטה, ואף פעם לא מלמטה למעלה. בסדר? זה רק הערה, כי יכול להיות, ככה הוא חשב, שזה מה שהדבר העיקרי שבו הרמב״ם נחלק עם מה שהוא מכנה הצבא, עובדי אלילים, כן? לא? You hear me?
כן, אני שומעת, כן.
כן, כי הרי העיקרון שמאחורי עבודה זרה, וגם לפי הזוהר, זה גם העיקרון מאחורי עבודת השם, כן? אבל בזה צריך לדייק, אני רק מעיר את זה, כי נראה לי שזה המקום במורה נבוכים שצריך לדבר על זה. כתבתי באחת הקבוצות שלנו לאחרונה שהרמב״ם אף פעם לא כותב בעצם למה הוא חושב שהעבודה הזרה לא עובדת, כי דווקא לפי תמונת העולם שלו, כפי שהוא אולי בעיקר באיזשהו מובן מאוד יסודי מציג בפרק הזה, זה צריך לעבוד. כלומר, הוא חושב שבאמת שיש שרשרת של, פה לא נכנה לזה שפע, כן? שרשרת סיבתי פשוטה בין מן הערבות, מן השמיים הראשונים, שהם כיסא הכבוד, ועד לעולם שלנו, כל השינויים אפשר לעקוב אחריהם, איכשהו, כן? יכול להיות שאנחנו לא יודעים, זה יהיה ביקורת אחת על מה שאני אציג. אבל באופן עקרוני יש שרשרת, אתה יכול כביכול לעקוב אחרי ילד אחד שגודל בעולם הזה, ולהבין שהוא גודל בגלל שהשמיים נעו, כן? בגלל שהשמיים הראשונים שזזים כל יום. זה מה שגורם לך לגדול, כן? כמובן שיש המון... חוליות בשרשרת באמצע, אבל זה באופן ראשוני, ולכן אנחנו יכולים להגיד שכל הנשמות הן בשמיים, כן? כל הנשמות הן בערבות, הכוונה לפי הפרק הזה והפרק הקודם. הסיבה הראשית, כן, הסיבה הנבראת הראשית, יש את האל, אבל הסיבה הנבראת הראשית לכל החיים, לכל השינויים בעולם, הם הערבות, הם השמיים הראשונים. וזה בעצם גם העיקרון שמוד מאחורי העיקר של עבודה זרה, שרמב"ם מזהה את עבודה זרה והכישוף כשני מובנים שפרצופים של אותו דבר. הפרצוף המקצועי כביכול, הפנימי, מה שהכומרים מבינים של עבודה זרה זה בעצם כישוף. ומה זה הכישוף? שזה אופנים להוריד שפע, כן, מאת הגלגלים, שהם, או השכל שלהם, השכלים שלהם, שהם האלים. הרמב"ם מזהה במפורש את זה עם המלאכים לפי דעתנו והאלים לפי דעת עובדי אלילים. שעל זה נאמר גדול השם מכל האלוהים, כן? האלים האלה, האלוהים, המלאכים, הכוחות, או אלוהי או אלוהים, כן? הוא מניע המניעים. והעבודה זרה הוא דרך להוריד את השפע מהכוחות האלה, על ידי כל מיני צורות ואופנים, הקטרות וכו', כן? עכשיו, יש שאלה בסיסית, מה יש לרמב"ם נגד זה, כן? למה הוא בכלל, אם כך, מתנגד לעבודה זרה? והכוזרי ואחריו המקובלים אומרים באמת שנכון שזה עובד, רק שיש דרכים לא טובות לעשות את זה, כן? יוצא שעבודה זרה הוא בעיקר עניין, אפשר להגיד מוסרי, אני לא יודע אם זו מילה טובה, כן? זה, האיסור של עבודה זרה הוא לא ויכוח על המציאות, אין ויכוח במציאות, לפי דעת הכוזרי והרמב"ן וכל המקובלים באופן עקרוני, חושבים שאין בינינו ויכוח על המציאות, אנחנו והתיאולוגים בסדר, התיאולוגים המעניין הפלטוניים של האלילות, מאמינים אותו דבר, אבל יש מחלוקת בין לגבי הפעולה הטובה. כן, יכול להיות שהאלוהים שלהם הם רעים, מה הכוונה? הם לא, זה עוד בעיה, כן? אפשר להגיד, זה אופציה אחת, להגיד, לעשות את זה לא עניין של פעולה, אלא עניין של אונתולוגיה, של מציאות, להגיד, אוקיי, אבל הם עובדים לאלים רעים. אבל זה כמובן מאוד בעייתי, כי מה, הוא עובד לשמש, איך אתה יכול להגיד שהשמש הוא דבר רע? האל של השמש, כן, המלאך של השמש, הוא גם דבר טוב וקדוש ואציל. כן. אז אם הוא עובד לאיזשהו, כן, יש עובדי אלילים שעובדים, עושים לנו את העבודה יותר קלה, אומרים, אנחנו עובדים לרוח של החתול, אני יודע, אוקיי, אז חתול אולי זה בריאה לא קדושה, אז אנחנו יכולים להגיד שמי שעובד על כמובן יש עכשיו שאלה, מה הפירוש להגיד על משהו שהוא נברא שהוא רע, באיזה מובן, מה הפירוש בכלל שרע, כן, סתרה אחרה, מה הפירוש המילים אלה בכלל, אבל יש, היו תפיסות כאלה שדיברו על חלקים מהנבראים, כן, גם מהנבראים העליונים, שכלים רעים, או מלאכים רעים. ואנחנו אומרים, אוקיי, אתם עובדים מלאכים רעים. אבל זה בוודאי לא עובד על אלה שעובדים לשמש, לכוכבים, כן, האל מרקילוס, שהוא מרקורי, כן, אף אחד, כוכב חמה קוראים לו, כן, אף אחד לא חושב שהכוכב הזה הוא רע, כן, הפלנט, כוכב לכת, איך אתה יכול להגיד שזה רע? או ונוס, כן, אפרודיטי, הרמב"ם מזכיר את זה בהקשר של עבודה זרה. אם אתה עובד לוינוס, מאוד קשה לטעון שהכוכב נוגה הוא כוכב רע, מה בכלל הפירוש המילים. אז כן, יש גם אסטרולוגים שחושבים שיש כוכבים רעים, אז זה מסובך, אבל זה באמת דבר קשה להסביר. עכשיו, מה הרמב"ם אומר על זה? הרמב"ם אומר, קודם כל הוא כן, הרמב"ם לפחות כשהוא מדבר על עובדי עבודה זרה הקדומים, כן, כלומר הסבא, הוא במפורש טוען שיש מחלוקת במציאות איתם, בזה שהם לא מכירים את האחד. לפי דעת הרמב"ם הם חושבים שהאל הוא רוח הגלגל, כן, והאל הוא לא רוח הגלגל, כמו שהוא הזכיר למעלה, האל הוא על הגלגל הראשון ולא בו, כן, ההבדל הזה. וזה המחלוקת, אוקיי, זאת מחלוקת פילוסופית, כמובן שיש אחר כך עובדי אלילים שהם מכירים את זה, כן, כמו שכבר מוזכר בגמרא, הם אומרים שיש אל אחד אלוהיה, כן, יש אל של האלים, שזה באמת, אני חושב שזה ניסוח פרסי, אבל אפילו היוונים יש להם למשל את זהוס, שהוא האבא, אבי האלוהים, כן, ובאמת היו כאלה שזיהו את זה עם האחד הזה, עם הראשון, כי אם הוא איך אומרים? אז אם אנחנו כן, אז יכול להיות שרמב"ם יגיד אין בעיה. הוא טוען רק שאם, כן, זה ככה הוא מציג את זה בהלכות עבודה זרה, אם כל זמן שעובדים לסיבות האמצעיות, אז אז ישכחו בסוף שיש את אלוהים מעל כל זה, כן? כמובן שהוא צריך להסביר לנו מה כל כך רע בשכחה הזאת, אבל זה שקר, זה כבר בעיה. אוקיי, או שזה חסר את הממד היסודי של הכל. אז זה פירוש אחד, כן? להגיד שבאמת מחלוקת במציאות, ואם יגידו אנחנו לא מתווכחים במציאות, כי אנחנו לא הסבא שלך, אנחנו עובדי אלילים יותר מקצועיים, יותר sophisticated, איך אומרים, יותר מתקדמים, אנחנו כן מאמינים באל אחד שמופשט מעל כל זה, אנחנו רק חושבים שאי אפשר לעבוד אותו, כמו שהרמב"ם עצמו מציג וכולי, אז לכאורה אין לו מחלוקת אמיתית איתם, אלא רק מחלוקת אסטרטגית, הוא יטען שזה יוביל לשכחה, והם יטענו לא, זה לא יוביל לשכחה, או שהם יכולים לטעון כל מיני טיעונים, שדווקא הרי באמת יש בעיה, איך אפשר לעבוד לאלוהים הראשון, יש באמת בעיה, אי אפשר באמת, הרמב"ם בעצמו אולי קצת משלמך את האל הראשון כשהוא מדבר על עבודה אליו, כי הוא מדבר תמיד על עבודה של ההשכלה, והם יטענו, כמו שהמקובלים יטענו, שזה נכון רק לגבי האל השני. סליחה שאני מדבר ככה בשפה כזאת, כן? נכון לא כמו על המדרגה השנייה, שהוא באמת השכל המשכיל והמושכל, אבל האל האחד הראשון באמת אי אפשר גם להשכיל, והרמב"ם עצמו יש לו סתירות בעניין הזה, וכל פעם שהוא מדבר על עבודה, הוא באמת מדבר על הממד של ההשכלה של האל שהוא כפי שאריסטו מציג, ואז באמת אפשר לעבוד אותו לפחות בהשכלה. אבל אם האל הוא אחד למעלה מההשכלה, כפי שגם לכאורה, אני לא מסכים לקריאה הזאת ברמב"ם, אבל לכאורה זה עולה משלילת התארים, ולכאורה זה עולה מעוד מקומות שהרמב"ם רומז, שאלו למעלה מהשכל הראשון גם, לא בפרק הזה. אז יוצא שבאמת הם צודקים שאי אפשר לעבוד, ואז אנחנו חוזרים שאנחנו צריכים לעבוד אותו בדימויים וייצוגים וסמלים, אז אנחנו בחזרה בעולם שזהה לעבודה זרה, רק טוען שאנחנו, שיש דרכים טובות לעשות את הסמלים ודרכים רעות, זאת טענת הכוזרי וטענת המקובלים באופן עקרוני. יש גם מקובלים שרוצים לרכוב על שתי החומרים, לרכוב על שתי רכשי ולהגיד את שתי הדברים בבת אחת, שאנחנו גם יותר מאמינים באחד וגם יש לנו את הסמלים היותר טובים. אני לא בטוח איך זה אמור לעבוד, אבל זה עיון מקום אחר. כלומר, יש לי שאלה איך זה עובד. אני, הם טוענים את זה וצריך להבין אם זה נכון ואם זה עובד. בכל מקרה, אם נחזור לנקודה פה, אז אחד הצדיקים פה בצד טען ש... סליחה, אני צריך להקדים עוד דבר. עכשיו, יש עוד אופציה. מה האופציה השנייה שאפשר לטעון? עוד אופציה, והרמב״ם כשהוא מדבר על אסטרולוגיה, לכאורה מדבר על סוג של אופציה כזאת. ועוד אופציה זה לטעון שנכון שבאופן עקרוני השמש, כן, ומה שמעל השמש, הערבות נגיד, הוא זה שאחראי לכל מה שקורה פה, אבל הידע שלנו הוא מדי מוגבל בשביל שזה יהיה נכון שאתה עכשיו היום עושה קטורת וזה מטיב את הביזנס שלך. זה בדרך כלל ערבוב סיבתי, כן? זה נשמע כמו דבר שעובד באופן כללי, אבל הפריאות שלך לא עובד באמת, והראיה היא שזה באמת לא עובד בדרך כלל, והרי צריך להיות נורא חכם ולדעת הרבה יותר מהטבע, ממה שאנחנו באמת יודעים. ובדרך כלל, אלה שעושים את זה, הם באמת מוותרים על הידיעה של איך באמת השרשרת הסיבתית תעבוד, והם משתמשים בסמלים, שהרמב"ם יגיד, והוא במובן, אני חושב שזה משהו שהוא חושב, שזה כישורים דמיוניים במקום כישורים אמיתיים, כן? זה שאני, קוראים לי, למשל, יש עיר שנקראת בית שמש, זה לא, עדיין לא אומר שהעיר הזאת קשורה לשמש, כן? זה רק אותו שם ולא אותו דבר, וחלק גדול מההבנה של הרמב״ם זה להבדיל בין מה שנקרא באותו שם ומה שהוא אותו דבר, או דברים כאלה. אז הוא יטען טענקט, זה נכון שבאופן עקרוני אולי זה יכול לעבוד, אבל אנחנו לא מספיק יודעים, ולכן גם אסטרולוגיה שבאופן עקרוני צודקת, היא לא מספיק צודקת, היא בדרך כלל שטויות, בגלל שאנחנו לא באמת מכירים לעקוב אחרי התנועות של הכוכבים, לדעת איזה תנועה גורמת לאיזה דבר בחיים של הבן אדם. זה רזולוציה שהמדע הוא לא שם בכלל, ואלה שכן טוענים למדע כזאת, למדע כזה הם בדרך כלל עושים קישורים דמיוניים ולא אמיתיים. כן, אז שתי אופציות. עכשיו, יש אופציה שלישית, שהוא אולי מרומז בפרק הזה. מה הבעיה? כן, הרמב״ם בוודאי לא, 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 גם לא מפרש את התורה, כן, את הקורבנות ואת ה... פעולות כמעט במפורש לפי הפשט שהם באמת נועדו להוריד שפע במובן הזה, הוא לא מפרש אותם בדרך כזה כמו שהמקובלים עושים. אז נראה באמת שיש לו התנגדות עקרונית לדרך הזאת. אז מה התיאוריה שאפשר לטעון? אז אני אבדוק מי. אז הם טענו שהבעיה היותר יסודית בכל המהלך הזה, זה שהקשר הוא עובד רק בכיוון אחד. כן, הרמב״ם אף מקום לא אומר שיש אפשרות להשפיע על גרמי השמיים או על המלאכים בפעולות שלנו. והוא תמיד מתעקש על זה, הוא הרבה פעמים, כן, גם בחלק שלישי, שמדבר על תכלית האדם, הרבה פעמים מתעקש על זה שבני אדם צריכים להכיר את מקומם, ולהבין שהם הרבה למטה במדרגה, במציאות, מכל הדברים האלה. כן, אז... ולכאורה, וגם מקובלים במפורש מציגים את עצמם ככה, למרות שמאוד, אני מאוד לא יודע, אני מאוד מסופק אם באמת באמת בסוף חושבים ככה. וזה עיונים שצריך לפתוח אותם לדקויות מאוד גדולות. אבל הרמב״ם יכול לטעון שכל העובדי אלילים האלה, אבל לכן גם המקובלים שלנו, שמקבלים באופן עקרוני את אותו תמונת עולם, הם הוזים בגלל שהם חושבים, שהפעולה של הבן אדם יכולה להשפיע על הכוכבים, כן? סורי. כי, וזה שטויות, הכוכבים משפיעים עליך, נכון. אתה לא משפיע עליהם. אז מה שלא תעשה, הם לא צריכים גם לא את העבודה שלך, כן? זה גם טיפשי לחשוב שהכוכב כביכול, כן? וזה מפורש בהמשך. אני חושב שזה המקום, אנחנו עוד לא הגענו לזה, למה אני מדבר על זה עכשיו? חשבתי שזה מרומז למעלה, אבל זה בעצם זה מרומז יותר במפורש למטה. כשהוא מדבר על החילוקים, הוא מדבר, כן, פה, רואים את זה? פה, כשהוא מדבר על ההבדלים, אנחנו נגיע לזה, אבל טוב, אז יש שיעור על זה כרגע. כשהוא מדבר על ההבדלים בין האדם ה... כשהוא מדבר על הבדלים בין העולם הקטן לעולם הגדול, הוא אומר שאחד ההבדלים זה שבעולם הקטן, כן, באדם, באמת האיבר הראשי מקבל תועלת מהאיברים שתחת ידו, כן, הלב בסוף מקבל דם וכל התזונה שהוא צריך מהאיברים שתחתיו. אבל במציאות הכללית אין כזה דבר, אבל כל מי שישפיע הנהגה או ייתן כוח, לא ישוב אליו תועלת כלל מאשר תחת ידו, אבל נתינתו מה שיתנה כנתינת המתי והכונן, אשר יעשה זה לנדיבות טבעיהם ולמעלתם, לא לתועלתם. כל זה לדמות לשם יתעלה. אז אומר רמב״ם, כל זה שאני מאמין שיש מדרגות עליונות במציאות שיש להן השפעה על המדרגות הקטנות, אין בהם שום דבר שהוא דומה לאדם, כן? אז הוא מודה שאצל האדם, כן? באדם התחתון, שהוא האדם, כן? האדם הקטן, העולם הקטן. זה באמת עובד ככה. גם החלק הכי גדול שלנו, הלב, הראש, עדיין מקבל תועלת מהאיברים שתחתו, אז זה שאנחנו קוראים לו תחתו, הוא קצת לא לגמרי באמת תחתיו, כן? הוא לא באמת הרב, הוא לא באמת האבא שלהם, המלך שלהם, המלך שלהם במובן שהוא מנהיג אותם, אבל לא המלך שלהם במובן שהוא לא צריך עליהם, הוא כן צריך עליהם, כן? כמו גם מלך ועם גשמיים, כן? כשיש מלך שהוא מנהיג את המדינה, עדיין המלך מקבל את האחריות שלו מהמדינה, כן? גם את היכולת שלו להנהיג את המדינה, הוא מקבל מהמדינה, כן? במינימום הם נותנים לו אוכל וכסף וכאלה דברים. היום אנחנו נגיד שהם גם נותנים לו את עצם המלכות, את הלגיטימציה, אבל בסדר, גם אנחנו לא מסכימים לזה, הם מפרנסים אותו. ואילו בעולם עצמו זה לא עובד ככה, כי כל דבר יותר עליון בעולם האמיתי עושה, נותן לשני במובן של הטבה גמורה, כן? זה העיקרון של הטבה גמורה, שרמב״ם גם טוען שאנחנו צריכים ללמוד, כן? מי שהוא מנהיג אנושי גם צריך ללמוד באמת מהאלוהים, כן? כלומר, האל כמובן הוא ככה, כל ההגדרה של האל עצמו זה שהוא דבר שלא נצרך לשום דבר וכולם נצרכים אליו, אבל לא רק הוא, אלא גם כל מה שמתחתיו ששאר את המציאות, באופן קצת מוזר, עד שאנחנו מגיעים לאדם שאז הוא מתהפך, למה באמת הלב שלנו לא מדמה לאל, וכן נזקק לדברים שמתחתיו, אז כלומר, המשל הוא לא נכון, זה לא באמת הדבר הכי עליון שלנו. אולי אנחנו כן יכולים לטעון את זה על הנשמה, כן, על רמב"ם עצמו יגיד, אנחנו יכולים לטעון את זה על השכל המופשט של האדם, מה שהוא מכנה, השכל הנקנה שלו, שזה באמת לא צריך לגוף בכלל. אבל הלב שלו הוא כן צריך לגוף, ולכן הוא לא דימוי טוב, ולכן זה הבדל יסודי בין האדם במובן הזה לבין האלוהים. ולכן לא רק אלוהים, גם האל הראשון וגם האלים הקטנים, גם המלאכים, גם אפילו המלאכים הם דומים יותר לאל בזה שהם לגמרי נותנים ולא מקבלים בשום מובן, הם רק נותנים לנו ולא צריכים אלינו בכלל. לכן אומר המפרש הזה, שפה הרמב"ם באמת סותר את עיקרון התיאורגיה, כן? עיקרון המשכת שפע מהמדרגות העליונות על ידי המעשים שלנו, כי זה נשמע כאילו שהם צריכים אלינו וזה לא נכון. עכשיו, כן? כמובן שהוא לא צודק, הצדיק הזה, כן? למה הוא לא צודק? הרמב"ם עצמו מסביר בפרק ס"ט למה הוא לא צודק. ס"ח, ס"ט. הרמב"ם מזכיר את זה. הוא לא צודק כי לא ברור, כן? נכון שיש דיבור כזה, יש שיח כזה, המקובלים דווקא אוהבים את השיח הזה, כי הם לוקחים מלשונות המדרשים, את הלשונות האלה של ישראל, עוזרים לאלוהים וכאלה לשונות. אבל המקובלים, וגם טוענים שיש להם הצדקה כמעט מילולית לזה, לפי התיאור הזה, כמובן שזה אפילו לפי הקבלה, עד כמה שאני יודע, זה מאוד מסובך, ותמיד צריך לדעת איזה לשונות הם אמיתיים, ואיזה לשונות הם מיתיים או משנים. אבל לפחות באופן תיאורטי, יש פה אפשרות מאוד פשוטה, כן להאמין בסגולות האלה, כן להאמין באפשרות של המשכת שפע מלמעלה, על ידי פעולות שלנו, ולא להאמין, ולא, בלי להרוס את היסוד הזה שכל הדברים שלמעלה הם נותנים ולא מקבלים. והאפשרות הזאת היא פשוטה, כן? בגלל שאנחנו הזמנו, הרמב״ם דיבר על זה כשהוא דיבר על ההבדל בין הפעולה התמידית של האל עצמו לבין הפעולה התמידית של השכל הפועל, שהוא אמר שהשכל הפועל תמיד פועל, אבל זה לא אומר שהוא תמיד מצליח לפעול. למה? כן, זה קצת עניין קשה להסביר שם, אבל הוא אומר שלמה, כי השכל הפועל תלוי לפי המקבלים, כן? אם אתה מכין חומר לקבלת צורה, אז אתה תמיד מקבל צורה מהשכל הפועל. למה? בדיוק בגלל שהשכל הפועל לא צריך להחליט لتات لخات سوجع زي لو شو لفهمين بوير لفهمين كشتا مشبيع على لفول ازو مخليت كان يقول لي زي الاخليت كان بصفه تكنيك شلام زي تير شو هو ايه عمرين شو نجد شو هو انو نجد شو هو اخ نجد شو هو نجد شو هو אני אומר, הוא לא מתפעל, כן? זה לא משתנה בגלל שהחלטת, בגלל שאתה הכנת לקורבן, הוא לא משתנה. אז הפוך, הוא פועל תמיד, אבל אתה צריך להכין את הכלי קבלה, את החומר, בשביל שיוכל לחול עליו את זה, ולא רק זה, אלא לפי אותו אופן ההכנה, אתה מקבל, כן? אם יש חומר שמוכן לקבל צורת אדם, הוא מקבל צורת אדם. אם יש חומר אחר שמוכן לקבל צורת בהמה, הוא מקבל צורת בהמה, אלה לא דברים דטרמיניסטים, כן? יש פה דבר מאוד מעניין, שאולי הרבה אנשים לא תופסים, אבל זה שהעליון פה פועל תמיד, לא אומר שהעליון הוא זה שקובע את הכל, כן? יש משהו מאוד לא דטרמיניסטי דווקא, בגלל שהוא פועל תמיד במובן שהוא זה שעושה את הכל, והוא זה שלמשל השכל הפועל נותן הצורה לכל בעל צורה, אבל הוא לא זה שמחליט, בדיוק בגלל שהוא פועל תמיד, כן? זה לא רק ש אין סתירה בין זה שהוא הפועל לזה שהוא לא המחליט, אלא זה הפוך. אם הוא היה המחליט, אז הוא לא היה פועל, אז הוא היה נפעל ומשתנה לפי מה שאתה מכין לו או משהו כזה. דווקא בגלל שהוא פועל תמיד, זה אומר שהוא פועל בצורה מופשטת, ואפשר להגיד הוא פועל את כל הצורות בבת אחת, ואז כל דבר שמוכן לקבל את אותו צורה, אז הוא מקבל לפי מה שהוא הכין את עצמו, כן? ולכן אם אנחנו מבינים את זה, וזה גם הוא העיר על זה אני חושב שם, או מישהו העיר את זה, אז לכן אפשר כבר להבין שגם אלה שעושים כל מיני הקטרות והכנות של אנשים טוענים שזה ממשיך שפע מהכוכבים או מהמלאכים וכולי, שהם לא אומרים שטויות במובן הגדרתי, כן, עדיין נשאר את השאלה האם אתה באמת יודע שהקורבן הזה בדיוק יעשה את השפע הזה, אבל באופן הגדרתי אתה עדיין יכול להיות צודק גם לפי הסיסטם הזה, כי את השפע של העליונים, למרות שהוא היה פועל בכל דבר, הוא עדיין, אפשר להגיד, מצליח לפעול, או יוצא לפועל, שזה גם לא מילה טובה, כי זה לא שהוא יוצא לפועל בעצמו, אבל התוצאות שלו יוצאים לפועל לפי ההחלטות שלהם, לפי ההכנות שלהם, ולא לפי ההחלטות שלו, שזה דווקא היה אומר שהוא משתנה. אז נשארנו שזה לא באמת סיבה טובה לסתור את העבודה של את המאגיה, כן, את האופנים האלה של המשכת שפע, גם הקטע הזה לכאורה לא סותר אותו. אם מישהו מבין שהוא באמת משפיע על האלים, על האלוהים, אז הוא באמת סותר אותו, אבל למרות שאומרים דברים כאלה, לא ברור שזה הכוונה. אנחנו יכולים להגיד שבגלל שאנחנו קוראים לפעולות של העולם התחתון, אנחנו מייחסים אותם ללקוחות האלה, או אפילו לאל הראשון, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז בזה שאני גורם שזה יהיה מוכן באופן כזה, ולכן גורם לא לעשות את הפעולה שלו באופן כזה, ואם אני לא הייתי מכין את הכלי, אז זה לא היה פועל, אז אני קורא לעצמי זה שאחראי לפעולה, וזה נכון באיזשהו מובן, אבל זה עדיין לא הרס את העיקר המבנה המטאפיזי הזה. הרמב"ם אולי לא ייתן לך לקרוא את זה לזה ככה, כי הוא יגיד למה לקרוא את זה לזה ככה, אם זה לא באמת נכון, אבל יש כאלה שדווקא כן נהנים לדבר ככה, אבל עדיין אין מחלוקת יסודית במובן הזה. אוקיי, איך אני חוזר לנקודה שלי? אז עד כאן נקודה אחת של אם לפי המבנה הזה העניין של המשכת שפע מלאונים הוא נסתר או לא. אבל בכל מקרה, בוא נחזור לאיפה שהיינו. אנחנו היינו ככה, אנחנו היינו שיש דברים חיוביים שהוא מדבר על הקשר בין חלקי המציאות, כן, גם כמו שאני אומר, הדבר הראשון, היסודי הראשוני, הוא הקשר הסיבתי הפשוט, שהוא הולך בכיוון אחד, ועכשיו דיברנו, הם באיזשהו מובן, עדין אפשר להגיד גם שהוא הולך בכיוון השני, אבל לא בפשט, ויש גם מדענים יותר כלליים, כן? יש כל מיני מובנים של אפשר לקרוא לזה אחדות אורגנית, שהוא לא באמת לא מזוהה, כן? זה היסוד, אבל עדיין יש, כמו שלמשל הוא התחיל לדבר עכשיו, שיש, כן, כמו מה שאני קניתי פה, עשיתי חלוקה של מובנים מטאפיזיים של האחדות, כן? בהתחלה הוא דיבר פשוט על זה שהכל נשלח מלמעלה, ולכן יש לנו את הדימוי של ראש וגוף, או של שולט ונשלט, או של לב ושאר האיברים, תלות, תלות של כל התנועות של העולם בדבר הזה וכו'. ואחר כך הוא דיבר על מובנים יותר מופשטים, כמו שאנחנו קוראים להם, כן, אפשר להגיד, האות וו זה שהאיברים, החלקים, אין להם קיום אפילו בתור איברים, אלא באותם חלק מהכלל. הוא דיבר בעוד זין על דבר ספציפי שהוא טוען, כן, שזה גם, דיברנו שזה קצת דבר שהוא סותר חלקים אחרים פה, וצריך להבין אותו, שיש כוח עקרוני, כוח מסוים ספציפי שלם שעושה שהכל יהיה לפי הסדר, כלומר איזשהו כוח כללי, כמו שבאדם יש כוח כללי שגורם לאדם לחיות, והוא זה שכביכול שולח את כל הפרטים לשמור את החלקים שלהם. ועכשיו גם בחלק הזה יש עבודה לטפל בדברים הלא מסתדרים, כן? זה לכאורה הנקודה, וגם גם בקטע הראשון שהוא יותר יסודי היה לו את זה, כן? למשל הוא דיבר על זה, כמו שהוא דיבר על זה שהגלגלים מניעים את כל השינויים פה, עכשיו ככה הוא היה צריך ליישב איך זה יכול להיות שיש מדי הרבה הבדלים פה, כן? שיש מדי הרבה, איך אני קורא לזה? שיש חלקים מתים בעולם, כן? סליחה, יש חלקים מתים. אנחנו אומרים שכל העולם הוא חי, אבל מה עם החלקים המתים? אז אנחנו אומרים שאוקיי, אבל כמו שאתה קורא לבן אדם חי, למרות שיש פה איברים נחים ומתים. וככה כשאנחנו מדברים על האחדות, כן, ובמיוחד שדיברנו על זה שיש כוח כללי שגורם לכל העולם לשרוד, כן, להתקיים באופן טוב, אז אנחנו מגיעים לשאלה, שאלה מאוד יסודית, מי שטוען ככה צריך לענות על השאלה, כן, מי שטוען לאחדות העולם ולכוונה כללית בעולם, כלומר איזשהו כביכול כוח ספציפי, איזושהי מערכת ספציפית שדואגת לכל העולם להתקיים, אז אנחנו נשאלים תמיד את השאלה, מה עם כל הדברים שהם לא מתקיימים? יש בעולם כל מיני דברים שדווקא נראה שהם לא מתקיימים, כן, היום היינו מדברים על מינים נכחדים, אבל גם בזמן שהרמב״ם, שהוא אמין שאין מינים נכחדים, עדיין היו מוכרים כל מיני דברים שהם לא מתקיימים לפי סדר, לא באמת שורדים. למשל, מה שדיברנו, המינים הם נראים תמיד קיימים, תמיד, או הרבה פעמים יש, איך אומרים, יש, למרות שהסוס הספציפי מת, אז המין הסוס לא מת, אבל יש דברים שבכלל אין להם סוג קיום כזה, כמו מה שהם חשבו שיש מיני תולעים ודברים כאלה שנולדים מייפוש, או שנולדים בלי אבא ואמא, אבל אז בהגדרה אין להם שרידות מינית. ואת זה הוא הולך ליישב פה בקטע הזה, וזה לא רק יישוב, אלא זה גם מראה דווקא איך החלק הזה הוא חלק מהמבנה הכללי. יכול להיות שאחר כך הוא יסביר למה זה באמת צריך להיות חלקים כאלה, לא, אני לא בטוח. יש כאלה חלקים וזה לא בעיה, גם באדם יש חלקים כאלה, וזה לא הורס את זה שיש דבר כזה שנקרא בן אדם, וזה גם לא הורס את זה כי צריך סוג כזה של דברים שהם באמת לא עומדים, לא מכוונים. כן, אז אני אקרא, ואני חושב שזה זה הסיבה של זה קיים. אומר, כמו שבגוף האדם יש דברים מכוונים, כן? מכוונים הכוונה דברים שהם נמצאים שם לפי המטרה, כן? לפי היעד, לפי האנד של להיות בן אדם, יש דברים מכוונים. ויש כל מיני סוגים של כוונה, כלומר, סוגים של שונים של דברים שנמצאים בגלל הכוונה הזאת, כן? מהם, אחד זה מה שכוון במשמירת אישו, כן? כמו כלי המזון, כן? אדם, כל בעל חי בעצם, יש בו כלים, כן? איברים, שעוזרים לו לחיות בעצמו, באיש שלו, בפרט שלו, שהם למשל כלי אכילה, כן? כל המערכת האכילה והעיכול, הוא בשביל משהו, כן? הוא לא סתם אוסף של דברים שבמקרה מצטרפים לאיזשהו מין, בשביל שאדם יחיה, יש לו פה כלי העיכול וכל המערכת הזאת. ויש גם איברים שנמצאים באדם לא בשביל עצמו, אלא בשביל המין שלו, כמו כלי ההולדה. אז אנחנו יכולים שהם מכוונים, כן? הם נמצאים שם בגלל, כן? בגלל הכוונה היא לא בגלל שמישהו תכנן, אלא בגלל שזה המהות שלהם, כן? זה כמו כל העניין של כוונה אריסטוטלית, הסיבה התכליתית. אז הדבר נמצא שם בגלל הסיבה התכליתית, וזה מה שמגדיר אותו, זה הכלי המזון הם בשביל עצמו, כלי ההולדה, כן? כל המערכת ההולדה שיש לאדם, הם גם מכוונים, אבל לא בשביל עצמו. אדם באמת לא צריך את זה בשביל לחיות, כן? יכול לקבל תענוג, אבל זה לא הסיבה המדעית, כן? הסיבה המדעית התכליתית לקיום האיברים האלה הוא שמירת מין האדם, ולא רק האדם, כן? כל בעלי החיים שיש להם איברי רבייה. ויש גם מהם שכוון בהם צרכו, צרכיו אפשר להגיד, אשר צריך אליו צרכו במזונותיו וזולתם, כמו ידיים ועיניים, כן? אז יש סוג שלישי של כוונה, שהם הידיים של אדם, העיניים של אדם, החושים שלו. מה הסיבה של זה? בשביל שתוכל להשיג דברים, לראות מה אתה צריך, כל מיני דברים כאלה, הם כולם, אנחנו יכולים להבין שזה לא שבאדם יש כוח בידיים וברגליים שלו סתם בשביל משהו, הם תמיד בשביל הקיום האדם או הקיום המין שלו, ובגלל שאדם צריך להשתמש בידיים שלו בשביל לאכול, לכן יש לו ידיים, כן? אז זה נכון, יש כזה דבר. אבל זה פשוט, החלק הזה מובן, אז עכשיו כל הדברים האלה, בגלל שהם מצטרפים לכוונה אחת, שהוא הקיום האישי והמיני של המין הזה, אז הם כולם מאוחדים תחת התכלית הזאת. אבל, ובהם גם כן דברים בלתי מכוונים לעצמם. יש דברים שהם לא מכוונים בשביל, מצד עצמם, כן? עכשיו מוסיף סיוג. הם לא מכוונים, אם אתה חושב עליהם, אז אתה שואל, למה יש, אוקיי, אז אני מבין למה יש לאדם ידיים, אני מבין למה יש לו רגליים, אני מבין למה יש לו עיניים, וכו'. אבל אני לא מבין למה יש לו שערות, כן? אז אומר למה, בוא נתחיל להפוך, יש באמת באדם דברים שהם לא נצרכים לפי הכוונה של האדם, מצד עצמם. אז למה הם קיימים? אבל הם דבקים, ונמשכים אחר מזג האיברים מהם, אשר המזג ההוא המיוחד הכרחי בהתקיים הצורה ההיא, לפי מה שהיא, עד שיעשו הפעולותיהם המכוונות. אז הוא אומר, נכון שאם אתה שואל אותי, הוא יביא דוגמה של שערות או של מראה, הצבע יותר קל לדבר עליו, כן? לאדם יש צבע, כן? כל אדם יש לו צבע מסוים, כל בעל חי הוא בעל צבע מסוים. אתה שואל אותי, למה בני אדם הם לבנים, שחורים, אדומים, אני יודע איזה צורה שהם? אז אתה אומר, מה זה אומר למה? כי, לא, אז אתה אומר, אין סיבה, אדם יכול לשרוד בלי צבע, לא נראה שהצבע של אדם בכלל מוסיף לו למשהו, בכלל לא מוסיף לכוונה. אז אתה אומר, אוקיי, זה ראייה שבכלל הדבר הזה לא פועל לפי כוונה, כי אין שום סיבה בשביל שיהיה, אני לא צריך צבע, אין סיבה שזה יצטרך. אז, עולה לו הרמב״ם, אוקיי, אני, אז אולי אתה תגיד לי איך לברוא בן אדם בלי צבע. איך לברוא, כן, אדם צריך עיניים, כן, הוא צריך ידיים. איזה צבע שאני אעשה את זה? אומר לו, אל תעשה צבע, כי הוא לא צריך צבע. אז אומר לו, תבין, אי אפשר. כן, אי אפשר לעשות איברים שיש להם נראות, כן, דברים עשויים מבשר או מגוף בכלל, כל גוף בעולם הזה יש לו צבע, כמעט כל גוף, לא כל גוף, כן, יש אולי אבי שאין לו צבע, אבל כמעט כל גוף בעולם הזה שיש לו צבע, כן, יש סיבות שיש צבע, שסוג הגוף הזה צריך צבע, אז בהכרח שיהיה צבע מסוים, אתה צודק באמת שזה לא משנה איזה צבע, ולכן באמת לא משנה, בכלל באמת יש בני אדם עם כל מיני צבע וזה לא משנה. אז זה מה שהוא מתכוון, שהוא לא מוכוון לעצמו, אבל זה לא אומר שזה סתם, הטבע יוצר כל מיני דברים. זה נמשך, זה דברים שנמצאים דרך אגב, בגלל שאני צריך דבר אחר, ואותו דבר אחר מחייב, כמו במקרה, כמו באילוץ, שזה יהיה בעל צבע, וזה יהיה לו את המפיינים האחרים. כן, אז אני צריך צורה מכוונת, אז במילא, אז אני צריך בהכרח, לא בגלל שאני רוצה, אז בגלל שאני צריך, כן? זה הבדל בין הכרח ורצון, כן? זה דברים שקיימים בעולם בגלל הכרח ולא בגלל הרצון. מה הכוונה לא בגלל הרצון? לא שאני לא רוצה, אני כן רוצה, אבל אני, הם לא הכוונה, הם לא נמצאים בשביל הכוונה, אבל הם נמשכים אחר הדבר שנמצא, שצריך נצרך לפי הכוונה. make sense? אני מקווה שזה make sense, זה קצת מסובך, אבל זה, אם חושבים באמת לפי הקטגוריות שלהם, אז זה כמעט בלתי אפשרי לחשוב איך שזה יהיה אחרת. כי אנחנו תמיד שואלים, אוקיי, אז למה הוא יוכל, אין. למה לא יכול לברוא אדם שאין לו צבע, אם צבע לא נצרך? אז וכן האנשים או שאומרים, אלא מאי שצריך צבע, ואדם לא יכול לשרוד בלי צבע או בלי זקן, אני יודע. אז אתה אומר, זה בהכרח שטויות, אתה יכול להאמין את זה, אבל זה לא נכון. או שאתה אומר, אז לראיה שהעולם הוא לא מכוון ולכן לא אחדותי. זאת אומרת, לא, זה חלק מההכרח של העולם שהוא ככה. באמת, שזה שאלה. יש, יכול, אנחנו יכולים לחשוב על תירוצים אחרים לבעיה הזאת, אבל זה התשובה שניתנת פה. וזה אומר, ונמשכו אחר הווייתו המכוונת לפי הכרח החומר, כן? זה, אפלטון ואריסטו קראו לחומר ההכרח, ה-necessity, כיכול, כשאפלטון תיאר את בריאת העולם, בתימאוס, הוא דמר שהוא העולם, הוא נברא בתוך הכלי של האילוץ, של ההכרח, של שהוא בעצמו החומר. ויש דברים בעולם שנמצאים בגלל ההכרח, לא בגלל הרצון. אפשר להגיד, לתאר את כל העולם כערבוב בין הכרח ורצון. מי שמאמין באל שגם אחראי על החומר, אז קצת מסתבך פה, אבל זה העיקרון. והוא נותן דוגמאות, כי שיער הגוף ומראהו. באמת, למה יש, הוא לא הסביר למה צריך שיער, כן, יש בלחים בלי שערות, אבל, ומישהו יכול לטעות שלא, השערות מגינים על האדם, או דברים כאלה. הרמב"ם פה מניח, כן, יכול להיות שאת לא דוגמה הכי מוצלחת. צבע הוא ודאי, כן, מראה, שהוא כוונת צבע. צבע הוא ודאי מראה דוגמה טובה, כי אנחנו באמת לא יכולים לצייר גוף. אנחנו יכולים, אבל גוף בעל גושי בלי צבע, אני לא חושב ש... כן, אתה יכול לדבר על למה הוא אדם לא כמו זכוכית, אבל אם הוא היה כמו זכוכית, אז היה בעיות אחרות, לא אי אפשר לעשות בן אדם מזכוכית. אז בגלל שצריך לעשות את זה מסוג החומר הזה, אז אנחנו נאלצים ללכת לפי החומר ולתת לאדם צבע, למרות שהצבע הוא לא מכוון. ועכשיו הוא אומר שלפי זה, מזה נובע משהו אחד, מזה נובע ולזה, בשביל זה, בגלל זה, לא יימשך עניין אלו על הסדר. עכשיו, אם אתה אומר, למה אתה אומר שהכל קבוע, הכל מכוון, הרי אני רואה הבדלים גדולים בין בני אדם, כלומר, אין פה סדר מסודר, יש בני אדם עם צבע כזה, יש צבע כזה, יש שרות כאלה, שרות כאלה. אז הוא אומר, לא, הפוך, הרי אתה מבין שלא באמת צריך שרות בשביל שיהיה בן אדם, ולכן, הוא בסך הכל נמצא שם בגלל האילוץ הזה, בגלל ההכרח לעשות בן אדם מחומר, והחומר הזה בהכרח יש לו או צבע מסוים, ואולי השערות איכשהו יוצאים מזה שיש לו חומר, לך תדע מה התיאוריה שעומדת פה מאחורי זה, אבל יש פה איזושהי תיאוריה, ולכן בדיוק בגלל זה, זה לא באמת מחייב להיות לפי סדר, וזה הוא אומר, הוא נותן דוגמה, והרבה פעמים היא ידקת אותם, יכול להיות באמת בן אדם בלי צבע, או בלי שער, וגם אם אין, זה נדיר, אבל יש גם, ימצא יתרון גם כן בין האישים רב מאוד, מה שלא יהיה זה באיברים. הוא אומר, תשים לב שההבדלים בין פרטי המין הם הרבה יותר גדולים בחלקים האלה מאשר בחלקים הנצרכים. כן, שאתה לא תמצא איש, יהיה לו כבד, 10 כפלי כבד איש אחר, אתה, יש בני אדם גדולים וקטנים, אבל בסדר, בוא נעבר על בן אדם באותו גודל. אף פעם אין בן אדם שיש לו כבד, פי 10 מכבד של מישהו אחר. יש פי 2, אני יודע, יש הבדלים. אבל לא הבדלים כאלה גדולים. מה שאין כן לגבי השער, תמצא איש נדר הזקן, יש בני אדם בלי זקן, כן, שלא גודל, או שער מקומות מהגוף, או שיהיה לו זקן, 10 כפלי זקן איש אחר, או 20 כפל. יש בני אדם אחד שגודל לו זקן קטן, ושני פי 10 שערות יש לו בפרצוף שלו, וזה בדיוק בגלל שהחלק הזה הוא לא הכרחי, הוא לא מכוון. אין בן אדם שהראש שלו, הוא פי 10 גדול ממישהו אחר, אבל כן יש בן אדם שהזקן שלו פי 10 גדול מבן אחר, וזה בגלל שזה דברים מכוונים, ודברים לא מכוונים הם באמת לא לפי הסדר, אז יש פה איזושהי סיבה ותוצאה, או גם סימן וסיבה, כן? אנחנו יכולים לראות את הדברים, שאנחנו יכולים לראות שהם לא מסודרים, זה בגלל שהם לא מכוונים, או שאנחנו יכולים להתחיל מהסיבה, ולהגיד בגלל שיש דברים מכוונים, הדברים האלה באמת לא מתנהגים לפי סדר כל כך מסודר, כמו הדברים המכוונים. וזה הרבה בזה הקאט, כן? רצוני לומר, עד כאן החלק של גוף האדם, כן? יש יסטרון נסער ואמרים, יש הבדלים מאוד גדולים בבני אדם, וזה בדיוק בגלל שהם לא חשובים, בגלל שהם תפלים כביכול. כן, אני בטוח הדימוי הזה של הזקן, של השערות כמותרות, כדברים שנשכחים לפי ההכרח ולא לפי הכוונה, הוא דווקא מה שגרם למקובלים לחשוב הרבה על הבעיה הזאת, ולכן הם עשו הרבה תיקונים ועניינים על ההשערות של הבן אדם.
נראה לך,
מה?
מה שדווקא כשהוא אמר שזה לא חשוב, אז הם עשו את זה חשוב.
כן, אני לא בטוח אם עשו את זה חשוב, דווקא יש פה ספק, יש דרכים אחרות לחשוב על כל זה, אני רק אומר הם גם מדברים על זה כמותרות, המקובלים מניחים גם ששערות הן דברים שיוצאים ממותרות הזה, אבל הם חושבים שזה, אז יש, אני לא יודע בדיוק, אני לא יודע אם זה לעשות דווקא, אני חושב שבגלל שמפריע להם, הם הרי מאמינים בכוונה הרבה יותר מהרמב״ם, הרמב״ם פה נותן כל מיני חורים בתיאוריה המכוונת שלו, האחדותית שלו, ואומר, יש אחדות למרות כל זה, ואחד מהדברים שלהם זה תמיד לעשות שלא, זה הכרחי בשביל הכוונה, או משהו כזה, או לפחות לתת דימוי אחר לאותו דבר, אני לא יודע, כמו שאמרתי קודם לגבי העניין של ההשפעה על עליונים, יכול להיות שבאופן יסודי, בסוף, 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 זה אותו דבר, אבל יש רצון לדבר על זה באופן אחר. ויכול להיות שיש רצון לא להגיד, למה יש לאדם זקן? לא יודע, לא משנה. זה סתם. אין דברים סתם. אבל גם לרמב״ם אין דברים סתם, כן? אז יכול להיות שזה... יש גם תיאוריה אחרת, שראיתי בפלוטינוס, יש לו תיאוריה. הרמב״ם אחר כך ידבר על זה, שיש... הנמשל של זה, כן? הרמב״ם עוד שנייה יגיד שהנמשל של... הנמשל של... איך אומרים? הנמשל של של הזה בעולם שהוא היצורים של ה-spontaneous generation, אנחנו נלמד את זה עוד שנייה, באמת ראיתי שפלוטינוס טוען שיש לו כביכול שאלה למה יש בכלל העולם הזה שהוא לא נראה העולם הכי טוב, הוא באמת לא הכי טוב בדיוק במובן הזה, כן? הוא חסר סדר, יש מדי הרבה כאוס בעולם הזה, ואז הוא אומר, תראה, השפע החיים של העליונים הוא כל כך חזק עד שיוצר אפילו דברים ברמה הזאת, כן? והוא נותן דימוי שיש גופה של בעל חי גדול ומתוך זה יוצא באופן ספונטני המון יצורים. העולם שלנו הוא נראה לו הכל שפע החיים שמתפרץ עד כדי שיש את היצורים האלה שהם באמת הולכים לפי סדר, לא לפי סדר. זה לא דימוי יפה לעולם הזה, אבל... הדימוי הזה שהוא קצת דימוי אחר מהדימוי של הרמב״ם, כאן הרמב״ם אומר, יש דברים בגלל אילוץ החומר, והוא אומר שזה לא בגלל אילוץ החומר, אלא בגלל תשפוך את שפע החיים, כן, או אפשר להגיד הקיום, או whatever, שהוא רוצה תמיד, הרמב״ם עצמו יש לו סגנון כאלה, שהוא רוצה להשפיע, הוא רוצה תמיד לתת, ואז הוא לא נעצר רק בדברים מוגבלים, הוא נותן גם דברים לא מסודרים. הדימוי שלו זה באמת אותו דימוי שיש, אחרי שיש את כל המינים המתקיימים, יש גם את המינים הלא מתקיימים. בגלל שגם זה משלמות היצירה, שיהיה גם את זה. אז אם חושבים על זה ככה, אז עכשיו גם לחשוב על שרות ככה. אני חושב שהמקובלים יש להם דימוי יותר קרוב לזה, לגבי השרות, שזה כביכול, כמו שאריזל אומר, שזה הפירוש היסודי שלו בהיעדרות, שמדברים על האזעקה, שהאור הוא כל כך גדול, ואומר אבל... הוא מדי גדול, ואז אנחנו יכולים לקבל את זה רק דרך שרות, כן? זה סגנון של ארי. ויכול להיות סוג כזה של דבר, שמה שאנחנו באמת מקבלים מהעליון הוא בסוף סוג של הפסולת שלהם, כן? בסוף סוג של הדברים שפשוט יוצאים כביכול, מה שנשאר אחרי הכל. אז טוב, לא משנה מה אמרתי על זה. אני רק אחר כך מתישהו אני אעשה שיעור על הקטע של נרבוני, על העניין של שיעור קומה בפרק הזה, ונראה ש... כל הדימויים פה הם מאוד מאוד יסודיים בכל החשיבה. הם גם של ה... גם לפני זה, אבל גם במיוחד אחרי זה, כולם קראו פה ולקחו מפה את תמונות העולם, וכל הדברים האלה הם לא סתם קישורים שאני מקשר, כן? זה באמת ההיסטוריה. אז כן, אז כמו שכל הדברים האלה, כמו וכן, כן, כמו שהיה בגוף האדם דברים בלתי מתכוונים, כן, ככה יש בכל ההוויה, כן, במציאות בעצמו, מינים מכוונים מן ההוויה, כן? יש כוונה שיהיו מינים, כי הימים נמשכים על סדר, אין הבדל ביניהם אלא מעט, לפי רוחב המין ההוא בכמותו ואיכותו, כן? עכשיו, אנחנו נראה מינים שלמים, כן? סוגים שלמים של בעלי חיים, שהם בסוף, כולם, אין הבדל בין פריטי אותו המין, או אולי גם בין המינים השונים של הסוס נגיד, יש הם, כולם בנויים באותו צורה, באותו אופן, יש הבדלים קטנים, זה גדול וזה קטן וכו'. ויש גם מינים בלתי מכוונים, אבל נתחייבו לטבע ההוויה והפסד הכולל. פה לא אומר החומר, לא יודע, יכול להיות שההוויה והפסד הכולל הוא פשוט שם לחומר הכללי, כן, ההוויה והפסד מיוחס לחומר הכי כללי. אני לא יודע, צריך לבדוק על זה. וכמו מיני התולעים המתיילדים מן האשפות, ומיני בעלי החיים המתיילדים בפירות כשתפשו, ומה שהתעלד מייפוש הליכות, ותולעים המתיילדים במעיים וכיוצא בהם, כן? זו רשימה של חמישה דברים, שהם לכאורה כולם, כל סוגי המינים שנולדים מהיווצרות ספונטנית, כן? Spontaneous generation, שהם, לפי מה שנטען פה, הם מינים שאפילו לא זומים זה לזה, לפי הטענה פה, כן? התולעים של האשפות והתולעים של היפוש הפירות הם לא נראים אותו דבר, כן? הם כולם מאוד קטנים, אז אנחנו לא שמים לב. אבל לפי הטענה פה הם בכלל לא ממשיכים לפי שום סדר. סוף טובה יראה לי, כי כל מה שלא ימצא בכוח או לא דע לדומה לו הוא מזה הקט, כן? לפי ההבנה שלהם שהוא פשוט לא נכון, אנחנו יודעים היום שדווקא כן יש, זה נכון כן בעלי חיים האלה יש להם קצב מאוד מאוד מהיר של אבולוציה, כן, בגלל שהדורות שלהם כל כך קצרים, אז יכול להיות שהייתוש שתראה בעוד חודש הוא בכלל לא יראה כמו זה שהיית לפני חודש, פשוט בגלל שהוא עובר כל כך הרבה דורות בכל כך הרבה זמן, אבל בכל כך מעט זמן, אז כנראה שזה המציאות שלכן הם חשבו שזה לא מוליד בדומה לו, כאילו כל פעם זה פשוט נולד מחדש מתוך אותו ייפוש או מתוך אותם דברים. אבל זאת הטענה של הרמב״ם, לפי מה שהוא ידע, לפי מה שהוא חשב, שהם דברים שלא שומרים את הסדר, זה לא תמצאם שומרים סדרם, אף על פי שאי אפשר מבלעדיהם, כן? אז פה יש לו את הטענה הנגדית, זה שזה לא דבר ששומר סדרו, הוא לא קושייה מהאקראיות יתרה, כן? לא קושייה על הסדר של עולם, כי צריכים אותם. אם אתה שואל אותי למה צריכים אותם, כן, הוא לא באמת, כמו שהוא לא בדיוק הסביר לנו למה צריך שערות לבן אדם, אבל צריך אותו כי האדם הוא עשוי מהסוג הזה של חומר שיוצא ממנו שערות. וככה העולם כולו, בגלל שיש בה חומר והצורה של העולם, את האפשרות הזאת להיווצרות בעלי חיים, אז איך שיוצאים גם בעלי חיים הקלושים, השבורים האלה. כמו שאי אפשר מבלתי מרים משתנים ואי אפשר מבלתי מיני שערי בן אדם, אז כביכול יש פה דבר, אפשר להגיד ככה, יש דברים שצריכים אותם, ויש דברים שאי אפשר מבלעדיהם, כן? לא צריכים אותם, אבל אי אפשר מבלעדיהם. וזה למה, בגלל שהכל עשוי מסוג מסוים של חומר וצורה, של הוויה והפסד, שגורם שבהכרח אנחנו יהיה לנו את החלקים האלה, זה התירוץ, לכן אפשר לחשוב שלמרות שאולי הדוגמה הזאת בדיוק של תולעים שמתיילדים במעיים הוא לא נכון לפי המדע שלנו, אבל זה כן יכול להיות סוג של תשובה באופן הכי כללי, כן, סוג של תשובה לבעיית הרע, אחר כך הוא יהיה לו תשובה יותר יסודית פה לבעיית הרע, אבל סוג של תשובה לבעיית החוסר סדר בעולם באופן כללי, אנחנו יכולים להגיד על עוד דברים, אולי אפילו על חוסר סדר יותר יסודי, צריך לעיין בזה, אבל לפחות יש פה פתח שגם בתפיסה שלו שהעולם המכוון, זה בעצמו מחייב שיהיו המון דברים לא מכוונים, ויכול להיות שאולי גם יותר דברים לא מכוונים ומכוונים. אני לא בטוח שזה צריך להיות הרוב אפילו, כן? שאלה אחרת, אבל לא בטוח, כן? שרוב הדברים לא מכוונים, וצריך תלוי איך סופרים, כן, בכמות, באיכות, בכאלה, אני לא יודע כמה מינים של תולעים של ההשפעה הוא חשב שיש, אבל יכול להיות ודאי שיש הרבה דברים כאלה, וזה פשוט לפי הכרח החומר, ולא משהו עקרוני, ולא סותר את זה שיש דברים, שיש כוונה, ושיש אחדות כללית בעולם. אוקיי. בוא נמשיך. בסדר? אז זה קטע מאוד מעניין, דווקא בגלל שהוא נותן מקום לחוסר סדר בעולם, וגם הדימוי של השערות שלו מאוד מעניין, אבל צריך לדעת מה עושים עם זה בפועל. בוא נותן עוד דבר, בוא נעשה עוד דבר אחד לפחות, אני חושב שהקטע הבא, אולי נראה. הדבר התשיעי שאומר זה כמו, שבבני אדם יש גשמים, כן, גופים, אישיהם עומדים. יש בעלי חיים, סליחה, לא בעלי חיים, איברים, כן, גופים שהם עומדים, כמו האיברים השלשיים, כן, היד והרגל והלב והמוח, כל הדברים האלה, הם פשוט קיימים, כל זמן שאדם מתקיים, צריכים שיהיו הדברים האלה, כן, באיש, כן, אותו פריט של של האיבר, אתה מתקיים כל עוד אני חי. ויש גם בגשמים, גופים עומדים במין, לא באיש, שזה בלכות הארבעה, או כלכות הארבעה, כן? יש לאדם כידוע לפי התיאוריה שלו, אבל גם לפי שלנו, אנחנו, יש ארבעה לכות, כן? לכה ירוקה, אדומה, שחורה, לבנה, כמו יודע. והתרכובת שלהם מייצרת את רוב החיות של הגוף של הבן אדם, ועכשיו הם מתחלפים כל הזמן, בגלל זה צריכים לאכול, בשביל חילופי החומרים האלה, אבל הם קיימים. הבן אדם לא יכול לחיות בלי שיהיה לו את ארבעת החומרים האלה, את ארבעת הלכות האלה, אבל לא אותם, כן, אותו קטע של מים שהיה לנו אתמול, הוא לא אותו קטע שיש לך היום, אבל תמיד יש לך מים. אז זה מראה לך שיש דברים קיימים במין, כן, יש אותו מין של דבר, ולא אותו איש, לא אותו סוג של הדבר, לא אותו פרט ספציפי של דבר. וככה זה גם במציאות, בכללו. יש גשמים כעומדים באיש, איזה חלקים במציאות נשארים באיש, והוא הגשם החלקי בכל, החמישי בכל כל הקו, כן? כלומר השמיים, כל גרמי השמיים הספים מהחומר החמישי לפי דעתו, לפי דעת אריסטו, האפר, הם עומדים באיש, כן? אותו שמש נמצאת כל הזמן, אבל יש גם גשמים עומדים במין, שהוא היסודות, ומה שיורכב מהם, כן? כל מה שעשוי מיסודות לא עומד באיש, כן? אין שום דבר פריט ספציפי של עץ או בעל חי אחד בעולם הזה ששורד לנצח, שהוא עומד, אבל הוא עומד במין, כן? זה טענת נצחיות המינים, כן? תמיד המין, מין החתול תמיד נמצא. וזה גם דומה לאדם, וזה גם, אני חושב, אותו דבר, זה, הקטע הזה יש לו אותו תפקיד של הקטע הקודם, להראות לך, שלמרות שיש חלקים שבאמת לא עומדים, כן, אנחנו יכולים לראות, יש הרבה דברים לא עומדים, יש החומרים של כל הדברים בעולם הזה, בעולם התחתון באמת לא עומדים, וזה לא סותר, כי אתה רואה שגם בן אדם, אף אחד לא יגיד שבן אדם הוא לא דבר, בגלל שהדם שלו כל הזמן משתנה, כי כל הזמן יש לו דם, למרות שזה לא אותו דם, אותו דבר, כל הזמן יש מים בעולם, ויש כל הדברים שעושים מארבעת היסודות, יש את זה כל הזמן, לא את כולם, כן? כפי שלפני רגע דיברנו שיש דברים שגם לא עומדים במין, כן? דברים מסוימים כמו התולעים האלה. אבל באופן כללי, ארבעת היסודות עומדים תמיד, ואילו גרמי השמיים הם כמו איברים ראשיים. זה חוזר בדיוק לדימוי של קודם, שהאיברים הראשיים או הלב הוא השמיים, ואולי יש עוד איברים שראשיים שהם אולי נדע עוד גרמי השמיים. ואילו הדברים שבארץ, שבעולם היסודות, הם דברים שלא עומדים במין, זה לכאורה קצוק של חזרה על מה שהוא כבר אמר מקודם, כשהוא דיבר על הדימוי של לב ואיברים, אבל הוא מחדד את הדבר הנוסף הזה, וזה כבר דבר יותר כללי, כן? שיש את הדברים שקיימים, ודברים לא קיימים כמובן, זה לפי תיאוריית קדמות העולם קצת, או לפחות נצחית העולם, כן? שהדברים שעשויים מהחומר החמישי עומדים באיש, אבל לא משנה, לפי ה... לפחות לכל הזמן של העולם, זה עדיין יש הפרש גדול, כן? גם אם זה בסוף נעצר, או שזה התחיל מתישהו, זה עדיין דברים שעומדים באש הרבה יותר מאשר כל הדברים שעשויים מהיסודות. וזה לא סותר, זה לא מפריע לזה שזה עולם אחד, כמו שזה לא מפריע לזה שבן אדם הוא בן אדם אחד, זה שהלכויות שלו משתנים, במובן אישי. אז עד כאן עוד חטא ועוד טט. נניח שהאות העשירי אנחנו נגיע בפעם הבאה.